כן, אנחנו הגענו לפסקה 11. כיוון שרצינו להעמיד את יסוד הנתינה במרכז הזוגיות ולומר שיש הכרח להעדיף למקם את הנתינה במרכז הזוגיות כתנאי לחיבור והשלמה במקום הסלמה ויריבות, שלמסקנה הזו מגיעים או בטוב או ברע, כפי שראינו. להגיע לבטוב זה מתוך חשיבה מוסרית נכונה, אדם מגיע למסקנה הזו, כן, איך אומרים, מרדות בליבו של אדם, מגיע לזה מתוך מוסר אישי פנימי, מתוך חשיבה, מתוך לימוד, מתוך עבודת המידות. אבל אפשר להגיע לזה גם מתוך ניסיון קשה, מבחינת אין חכם כבעל ניסיון, שאדם מנסה שוב ושוב ללכת בדרך האנוכית, ושוב 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 נופל, כן? ובעצם מדרדר את מצבו, את מצב הזוגיות, הוא מבין שצריך לנסות דרך אחרת, ואז הוא אכן מתחיל לפתח את האלטרנטיבה, כן? לאנוכיות, שזהו בעצם הנתינה. ואז באמת, ברגע שאדם נפתח לעניין הנתינה, הוא מגלה שזה עולם מאוד קסום, מאוד אמיתי, כן? שהוא בעצם, הוא הפתרון, כן? הוא האמת. כן? ברגע שהוא נפתח לזה, מתחילים לרדת לו הסימונים. הנושא הזה פתאום נהפך חביב עליו. זה הקלף החזק שלו. הוא גם מתענג לתת. כן, פשוט מתענג, אבל צריך להיפתח לזה. כל עוד לא פתוח לדבר, אין לה אפשרות להבין את היצירתיות של הדבר, את העומק שבו. זה נכון לגבי כל דבר ודבר. חוסר הפתיחות שלנו כלפי דברים, כן, הוא זה שגורם לנו לראות את אותו דבר שאנחנו לא פתוחים אליו, לראות אותו באור חיוור מאוד, אפילו באור שלילי. רק כשאנחנו נפתחים לדבר מסוים, פתיחה נפשית, אז פתאום זה מאיר עלינו באור יקרות. הדבר עצמו פשוט מתגלה לנו. התוכן שלו מתגלה לנו. ואז אותו דבר שהרחקנו בהתחלה, עכשיו אנחנו מקרבים אותו. כך אומר הרב באורות הקודש. יש דברים שאדם מרחיק בתחילה, ואחרי זה חוזר ומקרב אותם. למה בתחילה הוא ירחיק? כי המצב הנפשי שלו לא אפשר לו לקרב את זה. המצב הנפשי לא אפשר לו לחבב את הנתינה. כי הוא בעידן של לקיחה. כשאדם רעב, הוא לא אוהב לתת. הוא אוהב לקחת. אבל ברגע שהוא שבע, הוא מוכן גם לתת משלו לאחרים. זאת אומרת, הוא חייב להיות מצב נפשי שמאפשר לו נתינה. אותו דבר גם פה. ברגע שאנחנו עוברים למטרס של הנתינה, כן? לפעמים מתוך שאנחנו יושבים על חורבות הלקיחה והמשמעויות שלה וההשלכות השליליות שלה, אנחנו נפתחים לנתינה, אנחנו מגלים שזה עולם מאוד קסום. אחד הדברים שאנחנו מגלים, כן? בפסקה 11, צורת האדם לזולתו. מהפכה. מה זה צורת האדם לזולתו? אנחנו מגיעים למסקנה מאוד מעניינת. שבעצם הנתינה היא שפת המציאות. דבר מוזר, קביעה שיהיו כאלה שיחלקו עליי בזה, ויגידו, על מה אתה מדבר? תראה כמה אנשים לוקחים, תראה כמה אנשים זה. מה אתה מדבר על נתינה? זה נכון שאדם מוסרי, שעבד על עצמו, הוא נותן, אבל אתה רוצה להגיד שהשפה הכי פשוטה במציאות, כמו זריחת השמש, אין? כמו האוויר, כמו... זה לא נשמע הגיוני. נתינה זה מידת חסידות. ואתה מדבר פה על זה בתור איזשהו שפת יסוד פשוטה כל כך, מצויה, שכיחה, בלי שום קשר למעלות נפלאות ולא מדרגות עליונות. תוכיח לי את זה. תוכיח לי את זה. תראה לי שהנתינה היא אכן אמת מידה בסיסית בהתנהגות האנושית. תראה לי. למה יש לנו בעיה עם זה? למה זה נראה לנו מוזר? כי אנחנו לא יודעים שבעצם גם בתוך הקבלה שלנו יש נתינה. זאת אומרת, הנתינה היא קודמת לקבלה. אנחנו הופכים את הנתינה לקבלה. אבל מה עומד ביסוד הפעילות האנושית? לא רק באנושית. גם של הצומח, גם של הדומם, גם של החי. ביסוד הפעילות של הבריאה יש אך ורק נתינה. עכשיו, מה עושה האדם? האדם הופך את הנתינה לקבלה. דוגמה. דוגמה. אני עובד בשביל מזכורת. עכשיו, איזה חוויה בעצם נשארת לי מהעבודה? הקבלה. אני עובד בשביל מזכורת. אני עובד בשביל קידום. אבל מה קודם לקבלה? הנתינה. כשאתה עובד, מישהו מרוויח ממך. מישהו מרוויח. הרי אתה עובד, אתה מייצר דברים, נכון? מישהו נהנה מהצלחת שעשית. מישהו נהנה מהמכונה שהרכבת. אבל אתה לא חושב על הנתינה. אתה חושב על הקבלה. עכשיו, מכיוון שאתה חושב על הקבלה, והיא הכוח המניע שלך, אתה חושב שבעצם הקבלה היא עיקר. אבל לא. הנתינה היא עיקר. אלמלא הייתה נתינה, לא היה גם מקום לקבלה. אלמלא הייתי פועל, כן? הרי בשעה שהפרח עושה כל מיני פעולות של, כן, של להחיות את עצמו, הוא פולט חמצן. 20% מהחמצן העולמי, זה בא בעצם מצמחים. הצמח עצמו, זה פעולת חיים של לקיחה, אבל בעצם הוא נותן גם. זאת אומרת, כל המציאות, איפה שלא תסתכלו, אתם תראו שכל קבלה קודמת לה, או בד בבד איתה, יש נתינה. חד וחלק. אפשר לראות את הנתינה גם ב... תודה. תודה רבה. אפשר לראות את הנתינה אפילו במסגרות של אנשים מאוד מפוקפקים. אפילו בתוך הכלא, כן? פושעים, שודדים. יש ביסוד החברתיות שלהם נתינה. נאמנות, הקרבה אחד למען השני. זה מתבסס על נתינה, על לכידות. עד כדי כך. כן? אהבו זה את זה. כן? אהבו זה את זה. אהבו זה את זה, זה עומד בבסיס הפעילות שלהם. אף על פי שהפעולות שלהם פעולות שליליות. הם יוצאים לשדוד בלילה. כן? הם עושים דברים נוראים. אבל תבדקו את המרקם הפנימי של הקהילתיות הזו, תמצאו שם נתינה. אין מי שיכול להתקיים בלא נתינה. אין דבר כזה. זה אוויר לנשימה. זה חוק יסוד. זאת אומרת, מתברר לנו פתאום דבר נורא מעניין. ברגע שאני מתייאש מהלקיחה, ברגע שאני מתייאש מאורך החיים של האנוכיות, אין? אני יושב על חורבותיו של המצב הזה, אני מגלה שבעצם, מאז ומתמיד, הנתינה היא חוק חיי. ואני לא רוצה להתכחש לה יותר. אני רוצה לפתוח את שערי בפניה. אני רוצה להתרשם ולהתבשם מהאמת הפשוטה הזו, שמבוקר ועד ערב אני בעצם נותן. בעצם העובדה שאנחנו יושבים, אתה יושב בית המדרש ולומד, לך אולי נדמה שאתה מקבל עכשיו, אתה מקבל חוכמה, אבל אתה תורם לאווירה בית המדרש. כל תלמיד נוסף שנמצא כאן, הוא בעצם תורם לאווירה, בעצם הנוכחות שלו. אנחנו רואים מה קורה פה בין הזמנים, שאנשים לא נמצאים, ואתה יושב בתוך בית המדרש לבד, האווירה היא לא אווירה לימודית. קשה לך לשבת לבד וללמוד. אם היו יושבים פה עוד 100 איש, הלימוד שלך היא אחרת לגמרי, אנחנו רגישים את זה. בעצם עובדה שאתה יושב כאן, כן? אתה כל הזמן נותן. חיפושית הזבל, שהיא לוקחת את הזבל של הגנו, של כל עדרי הגנו האלה שמתרוצים שם בספרי, שהיא לוקחת את הזבל הזה, מגלגלת אותו ושם אותו מתחת לאדמה, היא חושבת שהיא נותנת משהו? אבל ודאי שהיא נותנת. כי אותו הזבל שהכניס עכשיו מתחת לאדמה, הוא בעצם המצע שעליו יגדל דור התבואה החדש, העשבים, שמנו התפרנסו הגנו בעונה הבאה, כשהם השתפו את המישורים של הסרגנטי, אז זה העשב שמנו הם יחיו. איך הוא גדל? איך הוא סגזג? על בסיס הזבל שהותמן, כדורי הזבל של חיפושיות הזבל. כן? ועוד הרבה הרבה פעולות. כל המערכות האקולוגיות עובדות בעצם על נתינה שביסודה יש, על קבלה שביסודה יש נתינה. זה פשוט לא יאמן. איפה שאנחנו לא מסתכלים, אנחנו רואים אך ורק נתינה. כמו שאמרתי, האדם הוא זה שמתה את כיוון הזרימה של הנתינה לקבלה. אנחנו משנים, מתוך אנוכיות, יצרה שבאדם, אנחנו משנים את האיזון שבין קבלה ונתינה. כמו שאמרתי מקודם, שאני יושב בית המדרש, ועכשיו אני מקבל לימוד. אך, חדתי נפשי, תשמחי, לך קריתי, לך שניתי. ברגע שאני רק נהנה מעצם העובדה שלמדתי פה, כן, אני בעצם בעיקר מקבל. אבל צריך להביא לידי איזון. איזה נפלא שזכיתי להיות בתוך חבורת הלומדים, ולבשם בעצם מציאותי גם את החברים, שמרגישים שרבים עושים את התורה, בטח הם מתחזקים מזה. האיזון חייב להימצא בהכרה שלי, כן? את מרכיבי הקבלה והנתינה באופן מאוזן, לא רק קבלה וגם לא רק נתינה. אני גם מקבל. אבל צריך להיות איזון. שהאיזון הזה מופר, עקרון הנתינה נעלם ונמחק מתודעתנו. נמחק מתודעתנו. ואז הקבלה חוגגת, פשוט חוגגת. היא נהפכת למרכיב מאוד מרכזי בחוויה, בחוויית החיים שלנו. כן? לקבל, לקבל. איך היה היום? אך, הרווחתי ככה, אך, לקחתי ככה, אך, דיברו עליי ככה, אך זה. מה קיבלתי? אתה פותח את השק ושופך על הרצפה את כל האתננים האלו, את כל הקבלות האלו. הנה, זה הקופה היומית שלי. מה נתת היום? נתתי. רגע, מה נתתי? מה זה נתינה? מה נתתי? מה נתתי? לא יודע. קשה להבין. כן? או שאם תשאל אותו ותעמוד ותפציר בו להגיד, אתה יודע מה? בעצם נתתי היום, הוא יגמגם ויגיד איזה משהו, מאוד יבש, מאוד לא חווייתי. זה לא הייתה החוויה המרכזית שלו, מה לך היום הנתינה הזו. אתה יודע מה? כן, חילקתי מכתב. כן, שמתי בתיבה של הדואר. כן. איך זה נתפס בעיניי? זה נתפס בעיניי כקבלה או כנתינה? כך הוא יגיד. הרב ציודה, סיפרתי לכם עכשיו, שהרב ציודה היה מקביל את פניו של מחלק העיתונים, ושהיה מוקדם בבוקר. ואמר לו, תודה רבה, מחלק העיתונים... הוא עושה את עבודתו. הוא קם 3 בבוקר, מחלק עיתונים במשך 2.5 שעות, כן? מרוויח מה שמרוויח, זורק את העיתון ליד הדלת, אבל לרוע מזלו חיכה לו שם הזקן הזה, הרב צבי יהודה. כל פעם שהיה מגיע עם עיתון הצופה, הוא היה פותח את הדלת, שומע אותם בחוץ, הרב צבי יהודה, היה פותח את הדלת, בוקר טוב, תודה רבה. הוא לא היה מבין מה אומר לו, איזה תודה רבה? יש פה נתינה. הוא לא אמר לו את זה, כן, הרב צבי יהודה. אבל הוא רצה לעורר אותה למה? אתה עושה חסד איתי, תהיה ער לעובדה, תתמלא בשמחה שאתה עושה חסד עם אדם זקן, שמצפה לעיתון. אני לא יכול ללכת עכשיו למרכז החלוקה, אני כבר בן 80 פלוס, הרגל שלי. ואתה מביא את פתח הבית, שומו שמיים, איזה חסד, איזה נתינה, עולם חסד יבנה. אתה מבין את זה? מה אתה רץ לדלת הבאה בשביל להרוויח את השקל הנוסף שלך? עשית מעשה הרבה יותר משמעותי, נתת. הוא רוצה לחנך אותו, שיבין שבתוך המעשה שלו יש מרכיב של נתינה אדיר, שבערכו הוא גדול יותר מן הכסף שהוא מקבל, כי בכספו הוא יבנה את גופו, בנתינה הוא בונה עולם לא. זו פעולה חינוכית מאוד פשוטה, יומיומית, כן? שהוא מצא לנכון הרציות כדי לעורר, אבל זה יסוד חשוב מאוד להבין אותו. יסוד מאוד חשוב להבין. כן. זה שאל? כן, ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה נורא.
שהרמה של הנתינה היא בעצם בכל מצב יש גם נתינה וגם קבלה, אבל צריך להסב את תשומת הלב.
כן.
ומה עם כל המקרים של רב קבלה? שסובב כמה מצבים.
תן לי דוגמה. של רק נתינה?
אדם, אין אצלו
כל החיזוק,
הוא
נותן
יותר
לתת. ודאי, זה מה שאמרנו. זה חייב לבוא מוזן. בטח, בטח. כן, ודאי. לכן, באמת, הרבה מהפעולות הן פעולות שיש בהן גם נתינה וגם קבלה. כמו שראינו כאן, כן, שאדם הולך לעבוד, הוא בעצם גם נותן בעצם הפעילות שלו, אבל הוא גם מקבל. רק צריך למצוא את היחס הנכון. כן, צריך למצוא את היחס הנכון. הפעולות שיש בהם רק קבלה הן פעולות שיש להם רק קבלה, כמו שאתה אומר, הן פעולות ש בעיקר, כן, כן, כן,
חוסר איזון,
כן, זאת אומרת, כדי שאדם יוכל לתת, נתינה מופרזת זה דבר בעייתי מסיבה פשוטה. כי כשאדם יוכל לתת, קודם כל הוא צריך להיות נוכח וקיים. צריך להיות לו איזה מרכז של קיום אישי. כן? פרטי. תקרא לזה אפילו אנוכי. אני קיים. יש לי גוף בריא, אני דואג לגופי, אני צורך מזון כדי שגופי, כן? יהיה בריא. על בסיס זה, אני נותן. כלומר, לכן כל נתינה חייבת גם שתקדם לה איזושהי קבלה כדי לבסס את המרכז, כן? הפרטי של הנותן. בין אם מדובר בקבלה לגוף, קבלה לנפש, כן? וקבלה לרוח. אני צריך לבנות את המרכזים הפרטיים שלי כדי שמהם, אחרי זה, תצא ההטבה. אבל זו מלאכת המחשבת. לדעת כמה לקחת כדי שאוכל לתת, כן? מה שנקרא, הנוטל על מנת לתת. כך כתב מכתב מאליהו. הוא מברר את העניין הזה בקונטרס החסד בחלק א'. קונטרס החסד, שם מדבר על הנוטל והנותן. הנוטל והנותן. אז הוא אומר שהמצב העילאי ביותר זה מצב שבו אני נוטל כדי לתת. זאת אומרת, הסיבה שאני לוקח ממך 5 שקלים על קילו עגבניות, זה כדי שאני אוכל, כן, יותר לשמח את הבריות בהיצע גדול יותר של ירקות, כן, ושל פירות, כן, שהשוק יהיה יותר מגוון, יותר ססגוני. זאת אומרת, אני לוקח את הממון כדי שאני אוכל לתת בכפליים, ויש מי שעושה הפוך. אני נותן כדי לקחת כפליים. אני נותן לך שקל כדי להרוויח לך 10 שקלים. כן? לעומת הנותן, שאני לוקח ממך שקל כדי לתת לך 10, כדי להרבות את היכולת שלי להטיב. זה ההבדל הבסיסי. עכשיו, פעולות שיש בהן קבלה בלבד, כן? או לפחות שמבטאות קבלה, זה באמת פעולות שאפשריות רק כאשר אדם שרף ממש את יסוד הנתינה. הוא נעשה כל כך אנוכי, שבאמת פעולותיו הן מבליטות מאוד מאוד את הקבלה, כן? קשה כבר לראות את הנתינה שיש בדבר. אף על פי שכדאי לבדוק כל מקרה לגופו, אולי אנחנו נזהה שגם בפעולות האלו יש איזושהי נתינה, יש, הוא תורם משהו, הוא תורם משהו. הדוגמה שהבאת למשל, הדוגמה של אדם שרוצה שרק יכינו לו, כן? שרק יכינו, שבעצם ישרתו אותו, כן? ישרתו אותו. יעשו לי את המזון, יסדרו לי את הבית. אתה אומר שיש פה רק קבלה, במאת אחוזים. זה לא פעולה שהוא עושה, הוא בעצם דורש. כן, כן. אנחנו יותר מדברים על פעולות, על פעולות שאדם עושה. נכון, שם זה באמת, שם המודל הזה של נתינה הוא יותר מצוי. פה בעצם הוא דורש מאחרים שיעשו לו. שאלה, נכון, נכון. אני חושב שזה דוגמה אחרת קצת. זה דוגמה אחרת. כן, אז בואו נראה מספר 12 דוגמה. כן, איך מצוות התורה מחנכות אותנו לנתינה? מצווה רש תת זין בספר החינוך, מצוות פאה. אומר ספר החינוך ככה. אין ספק כי בהותיר האדם חלק אחד מפירותיו בשדה. ויפקירם, ויפקירם, שיהנו בו הצריכים, כן? שיהנו בו הצריכים, כן? אז כאשר אדם מותיר חלק אחד מפירותיו בשדה ומפקיר אותם. עכשיו, למה הוא מפקיר אותם? למה הוא מפקיר אותם? כדי לטפח בקרבו את הרגשת הנתינה. זאת אומרת, השדה הוא שלי. הפירות אני עמלתי בהם. אבל אני רוצה שבתוך הקניין שלי יהיה פה יסוד של נתינה. הנה, פה יוצרים את האיזון. בין הקניין שלי לבין ההרגשה של צורך הזולת. זאת אומרת, שלי ושלך באים לידי איזון פה. כן? אין ספק בהותיר אדם חלק מפירותיו בשדה. ויפקירם שיהנו בו הצריכים. יש פה הדגשה על זיהוי הצורך והתשוקה של הנצרכים. הוא מזהה את החלק החסר, כן? הוא מזהה את הנצרך. ברגע שאתה מזהה את הנצרך, גם מה ששלך, הוא בעצם כבר שואף וזורם למקום של החלל. זאת אומרת, יש לי, אבל יש מקום עם חלל. אני רוצה למלות את החלל הזה. אני רוצה למלות את החלל הזה. כן? כשאתה מזהה את החוסר במציאות, כל המציאות שלנו היא מלאה חוסרים. היא מלאה חוסרים. כשאתה מזהה את החוסר, אתה הופך את הקניין הפרטי שלך כמנוף להטבה לזולת. אבל אם אתה לא ער לחוסרים, הקניינים שלך הם לא יהיו אמצעי להשלמה. אז הדוגמה של הפאה, כן, של מצוות פאה, להותיר פאה בסוף שדהו, כן, היא דוגמה למצווה שמחנכת אותנו ליצור את האיזון בין שלי לצורך שלך. להפקיר למה? שיהנו בו הצריכים. אני יודע שיש נצרכים. אני חווה את הכאב של הנצרך. כמה נפלא שיש לי, יש לי קניין שלי. איזה נס שיש לי 100 שקלים. זה פשוט נפלא. 100 שקלים האלו נועדו כדי לסתום את החור, מעשר, לא משנה, זה כל כספי. אני אתן בזה מעשר, לא משנה. אבל הקניין הפרטי שלי הוא בעצם מאפשר לי לתת, כי אם זה לא היה שלי, לא הייתה לי זכות לתת. אני הייתי גזלן. אתם מבינים את הקטע? זאת אומרת, הבעלות היא בעצם מאפשרת לי לקיים מצווה. אם לא הייתה לי בעלות על הממון הזו, הזה, לא הייתי יכול לקיים מצווה. לא הייתי יכול למלות את החלל. איזה כאב עצום זה. אתה רוצה לעזור למישהו? אין לך מה לעזור לו. זה סבל גדול. אבל כשאתה מפשפש בכיס, ואתה מוצא 100 שקלים, ואתה מלא תשוקה להעניק, המאה שקלים האלה הם שלך. אבל הם שלך כדי לתת. דבר מעניין. כן, החלט. לתת את חלקם. או מצבים קיצוניים לתת כולם. מי שקורא עכשיו את הספר של הרב קרליבך, מי קורא את זה עכשיו? אתה ראית? איך מוצאים מהכיס 10,000 שקלים? ונותן אותם על המקום. זה פשוט לא ימי, מה שעושים. זה כסף קטן. עזב חסיד חב"ד, גויים, זה דברים שהם סיפורים, סמרי שיער, מה זה כוח של נתינה? איך הוא מזהה את כל הקיום האישי שלו רק כדי להעניק ולהעניק? רק להעניק. במותו היה צריך להלוות כסף כדי לקבור אותו. היה לו כסף כדי לחלקת הקבר שלו. במותו. לא היה כסף או סכום שהיה אצלו יותר מכמה שעות. ליומן, המרגן שלו פשוט, טוב, תקראו שם, כדאי לקרוא. ליומן, טוב, זו מדרגה מאוד עילית. כן. כן.
בקיבוץ הייתה דוגמה שאין קניין פרטי. האם בכל זאת ניתן במסגרת כזו לראות את היכולת לתת
בעיה, בטח. זו בעיה רצינית. אני לא מכיר את ההבדלים על הקיבוצים. אני זוכר את התקופה שבה אני הייתי נער, שבה אני התמודדתי עם בעיית הקניינים בקיבוץ. אדם לא יכול להרגיש את העונג שבנתינה אם אין לו. אדם קשה לו להרגיש את הערך של הנתינה אם אין לו. אם אדם נותן בגלל ששום דבר הוא לא שלו, הנתינה הזו היא בעייתית. כי המילה נתינה בעצמה, מה משמעותה? שאני נותן משהו שלי. מה אתה נותן? משהו שנמצא ברשותך. אבל אם הוא לא ברשותך, עכשיו אני לא, תראה. יפה, 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 זה מה שרציתי להוסיף מיד. זה לא יהיה נכון לבוא ולומר שבקיבוץ ערך הנתינה הוא היה אנמי בגלל שלאנשים אין. כי כמו שאתה אומר, יש הרבה לאנשים. אני יכול לשוחח עם חברי ולהקדיש לו מזמני וכו' וכו'. ודאי שיש הרבה הרבה תחומים גם בקיבוץ. אבל יש משהו בקניינים הפיזיים שהוא חזק מאוד. הוא חזק מאוד. שהבעלות והשייכות של הדבר אליך, הוא מעניק איזה מימד מיוחד לנתינה. הרב חרלאפ מסביר, כן, הרב חרלאפ מסביר שזו אחת הסיבות שגזל זה דבר כל כך חמור. מה מידת החומרה העצומה שהתורה נתנה לגזל? כן? מלאה הארץ חמס, בגלל זה היה מבול. לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. למה? אומר הרב חרל"פ, שאחת מנקודות ההידמות החזקות של האדם לבורא, זה בבעלות. יש לו בעלות על דבר. כמו שהשם הוא קונה שמיים וארץ, הוא נתן לאדם צורך והרגשת כמיהה לבעלות, על הממון שלו. כן? ואחרי שנתתי לך את הממון ואתה מרגיש בעל, עכשיו תיתן. הנתינה הזו ערכה הוא עצום וגדול. אז זה דווקא בשייכות לממון. שייכות לממון. אף על פי שיש לך הרבה קניינים, יש לך קניינים של דת, ויש לך זמן שאתה יכול לתת אותו, אבל קניין בממון זה הופך את הנתינה למשהו מאוד עילאי. הרגשה מוסרית מופלאה. כן, מיוחד במינה. יש לו קניין.
מצב של חוסר איזון ועוני כדי שאני בחן במדינה שלנו?
כן. כן, כך שאל טורנוסרופוס את רבי עקיבא. כן, אם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, שיפרנס אותם. אמר לו רבי עקיבא, לא. העניים קיימים כדי לצרף אותנו. כדי לצרף ולטהר אותנו. להעניק לנו את מידת הנתינה. לעתיד לבוא, כן, לעתיד לבוא יחדל אביון מן הארץ. כן?
מה זה לעתיד לבוא? אנחנו מתחלת בגאולה עכשיו, ובנינו מדינה, ואנחנו ארגוני רווחה ויכולות.
יש עוד המון מקום לנתינה. יש עוד המון המון מקום לנתינה. גם אלו שנותנים, אגב, אצלנו בקיבוץ, בקיבוץ הנפלא שלנו, נתנו הרבה. יד שנייה, בגדים של יד שנייה לטבריה, לעניים של טבריה. נתנו אפילו מזון. חלק מהנתינות נהפכו למשהו ממסדי, רוטיני ויבש, הרגלי. יש מקום לתת יותר עומק לנתינה, יותר בכוונה, כן? שיהנו בו הצריכים. לפעמים זה, המסעית באה, לוקחת את הבגדים של יד שנייה ולוקחת לטבריה. נהג המשק עושה את זה. אבל אין מספיק, זה נכנס כבר לאיזה נוהל, כן? אין, זה כבר לא חשים את הערך שבדבר כל כך. כשאני הייתי ילד, לא היה לי כסף, והייתי נורא רוצה כסף כדי שאני אוכל לקנות דברים מסוימים. שיהיה לי משהו משלי כדי שאני אוכל לקנות, אבל לא היה לי כסף, לא הייתה לי פרוטה לפרוטה. ההורים שלי קיבלו תקציב מאוד מאוד, קיבלו תקציב מאוד מאוד קטן בתלושים בדרך כלל, לא בכסף מזומן. אם אני טועה, גם אי אפשר היה להמיר את זה לכסף מזומן. זה היה פשוט תלושים. אתה קונה עם זה, המקולת וכו'. אבל מה? אומרים, לאחרונה סיפר לי אבי שיחיה, לפני כמה חודשים, החלטתי שאני אספר לו סוף סוף את מה שהייתי עושה בילדותי. כן, ככה בגניבה ובסתר. לאבא שלי היו כמה צנצנות של מטבעות, של לירות, של חצאי לירות. ובצר לי, כשלא יכולתי לקנות דברים, הייתי מכניס את היד פנימה לתוך הצנצנת, ולוקח חצי שקל, לוקח שקל. והחלטתי לספר לאבא שלי את הסיפור הזה לפני כמה חודשים. אז הוא מחייך. אני אומר, למה אתה מחייך, אבא? הוא אומר לי, אתה חושב שלא ידעתי? לא רציתי להביך אותך. לא רציתי להביך אותך כך, הוא אמר. אבל תראו לאן זה הביא אותנו. זה... עכשיו, אני לא בא להצדיק את זה. אתם בכלל יודעים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בקיבוץ היו הרבה, מה שנקרא, סחיבות קוראים לזה. סחיבות. והייתה שאלה פעם, האם לפתוח את זה למשטרה, האם לזמן את המשטרה, ולטפל בעבריינים כאלו. בסוף הגיעו למסקנה שזה זה, זה, זה סימפטום ותופעה שיכולה מאוד לקרות בחברה קיבוצית. ומכל הגנבות האלו לא יצאו אנשים גנבים, ולא, זה בסדר, זה נשאר בגדר של מעשה קונדס, ואיזשהו, בבחינה של לכך לא יגונה, זה לוקחים האקונומיה, ולוקחים רכב ונוסעים לטבריה, מה אני יכול לעשות? אין לי פרוטה לשלם את הדלק. אם הייתי ראש ענף הבננות, הייתי גם יכול לנסוע עם הרכב, אבל אין לי כסף, אז איך אני אסע לטבריה? איך אני אסע לטבריה? אז אני לוקח את הרכב, בלי שאף אחד רואה, עם המפתח המיוחד הזה, ומקווה ומתפלל שלא יתפסו. כן, וחוזר בסביבות 11-12 למגרש המכוניות, לשמחתי רכז הרכב, לא חשד בכלום, ולא חיכו לי שם. הצלחתי. זאת אומרת, אני לא בא לצדיק כזה, אבל יש תחושה שלפעמים הדברים האלה קורים. אין? אולי בגלל שאין את הרכוש הזה. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות. אז הנה, יש... יחדל אביון מן הארץ. יחדל אביון, כן. כן, מידת החסד תהיה מפותחת בצורה כך מופלאה, שלא נצטרך עוד את המתח הזה בין אני ואתה, כדי שתתרחש הנתינה. יש לי שדה, אבל גם אתה קיים, לכן אני משאיר פאה. מידת החסד תתפתח לממדים כאילו, שלא יהיה צורך עוד בה. כן? מה? לא יהיה צורך בהרגשת האני. כן? כן? כאתגר לנתינה. כי היום הרגשת האני היא האתגר לנתינה. יש לי קניין כדי שאני אתן פאה. יש לי קניין כדי שאני אפריש מעשר. היום. היום הנתינה היא צומחת דרך בעצם הקבלה. לעתיד לבוא, לא יהיה צורך במתח הזה. כן? אמרנו, זה המשמעות העמוקה של יחדל אביון מן הארץ. כן? אז מצוות פאה, אין ספק כי בהותיר האדם חלק אחד מפירותיו בשדה ויפקירם שיהנו בו למטרה והתכוונות שיהנו בו הצרכים, כן? הצרכים כולי, מה יקרה לאותו אדם? מה הוא ירוויח מזה? תראה בנפשו סוב הרצון ורוח נכון ומבורך. כן? מה אומר כאן רבותיי? תראה בנפשו סוב הרצון ורוח נכון ומבורך. כלומר, היה לך ממון, נתת חלקו לזולת, מה הרווח? הנפש שלך שמחה. למה היא שמחה? כי זה חוק הנפש, ותשמח כשהיא ממלא את חוקה. זה חוק הנפש. עלית על חוק נפשי. ריצית את נפשך. נפש עמלה, עמלה לא. עשית פעולה מכוונת, שהולמת, כן? שמדויקת לחוק הנפש שלך. לכן, יש לך סובע רצון ורוח נכון ומבורך. עכשיו, כמו שאמרנו, מתי אתה תרגיש שבאמת יש לך סובע רצון ורוח נכון ומבורך? רק כאשר אתה פתוח לנתינה, כמו שאמרנו בהתחלה, אם אתה לא פתוח לנתינה, אם עוד לא התייאשת מלקיחה וקבלה, אתה לא תרגיש רוח נכון. אדרבה, אתה תרגיש פרייר. אתה תרגיש שהפסדת. יצא שכרך והפסדך בנתינה. אחרי אנחנו מדברים על השלב שבו אדם התפכח והבין שחוק הנתינה הוא חוק יסודי ומהותי מאוד בבריאה, כמו שהסברנו את זה. רק מתוך ההסכמה וההכרה הזו, עכשיו הנתינה תשמח אותך מאוד. אתה תרגיש כמו אדם צמא שהשביר צמאונו, כמו אדם רעב שהשביע את נפשו במאכל מזין. ככה אתה תרגיש. אתה תרגיש מלאות פנימית, מה שנקרא שכר מצווה מצווה. אתה תרגיש מלאות פנימית, שמחה פנימית גדולה. תראה בנפשו, סוב הרצון ורוח נכון ומבורך. וכי השם יתברך יסביע בטובו וגם נפשו. זאת אומרת, זה שני דברים. קודם כל, אתה שמח בעצם המצווה שעשית, וכמובן, בנוסף על זה, הקדוש ברוך הוא יוסיף לך כהנה וכהנה. מקור הברכה גם ישפיע עליך. ישפיע עליך יותר כדי שתוכל לתת. אם אתה רוצה את הקניינים כדי לתת, אני אתן לך ממון בלי סוף. בלי סוף. כן? אומרים ביום הכיפורים, מי יעני ומי יעשיר? כן? בראש השנה. מי יעני ומי ישיר? בראש השנה נחתכים הגורלות. מי יעני, מי ישיר? מה זה מי יעני, מי ישיר? נגיד שאני ישיר. למה שבראש השנה יגזרו את גורלי להיות עני? כי אם היית ישיר, ולא הבנת שכספך ניתן לך כדי לחלוק אותו, כדי להעניק למי שאין לו, עכשיו יתהפך הכל ואתה תהיה עני. אתה תשווה שיתנו לך. ואז תוכל לחוות את החוויה של החוסר. יכול להיות שריבונו של עולם אז יעשה אותך שוב השיעור. ואתה תיבחן שוב, האם למדת את השיעור, האם אתה תתן. אבל מי העני ומי העשיר, זה מכוון לאותו הלימוד הגדול. מה אתה עושה עם הממון שלך? אם אתה נותן, אתה תקבל כפליים. אתה תקבל כפליים כדי שתוכל להמשיך ולתת. הקדוש ברוך הוא הסביע בטובו. וגם נפשו. כן? גם ברמה החומרית של ממון, וגם ברמה הנפשית, מסביע בטובו, מידותיו מתפתחות. מידותיו מתפתחות, נפשו מתקדשת, נהפך יותר כללי. אם כן, תראה בנפשו עשו ברצון ורוח נכון מבורך, וכי השם יתברך הסביע בטובו, וגם נפשו בטוב תלין. מה זה נפשו בטוב תלין? מה שנקרא, הוא חסין. יושב בסתר עליון, בצל שדה יתלונן, על שח חלופת אין תדרוך. זה נקרא, נפשו בטוב תלין. אי אפשר עליו. האדם הזה הוא דבק בקדוש ברוך הוא, מכיוון שהוא הולך בדרכו של השם. רחמיו על כל מעשיו. הוא הולך בדרכי השם, להשלים את המציאות. לפתח, לקדם, לרפא, לשמח את הבריות. הוא הולך בדרכו של השם. לכן נפשו בטוב תלין. הוא נמצא בהשגחה פרטית חזקה מאוד. מאוד מאוד חזקה. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל צעד ושעל שלו. שומר רגלי חסידה, נפשו בטוב תלין, שאי אפשר להזיק נפשו לרוב חוסנה. בסוגריים זה לא מילים של ספר החינוך, זה פירוש, שאי אפשר להזיק נפשו לרוב חוסנה. והמאסף אל הבית לעומתו, מי שרוצה, כן? לעומת זה, לקחת לעצמו, להפר את האיזון שבין קבלה לנתינה, והמאסף הכל אל תוך הבית, הכוונה אל נקודתו הפרטית, שלא מבחין זולתו דבר, הוא בכלל לא רואה ולא שומע את צעקת האביונים, הנצרכים, כן? ולא ישאיר אחריו ברכה, שיהנו בו האביונים, כן? אשר ראו השדה, והתאבו תאווה עליה, למלא נפשם בה, כי ירעבו, הוא לא שם לב למצוקה שלהם. הם ראו את השדה, זה דומה קצת ללא תחסום שור בדישו. בשעה שהשור חורש בשדה, אל תחסום אותו. הוא מתאווה לאכול מן התבואה, הוא מתאווה לאכול מן הגידול. אם אתה לא נותן לו, אתה פשוט אביר לב. אתה אביר לב. אתה לא רואה שום דבר חוץ מאשר את הרצון שלך. אז אם אתה לוקח את הכל לביתך, ולא שמת לב שיש נזקקים, ומצטערים מאוד, כן? מה זה מורה? יורה בנפשו בלי ספק רוע לב, ונפש רעה תבואהו. קודם כל הוא מזיק לנפש שלו. בנפשו שלו התפתחו מידות שליליות. מידות שליליות. מין מצא את מינו. כן? אז רואים בתוך המצווה הזו באמת, כשהם קיימו אותה כהלכה, עם הכוונה הנכונה, בדקדוקים ההלכתיים, באמת מתפתח כוח, מתפתחת הנתינה. כן, בוא נראה במספר 13, אולי דוגמה נוספת, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. פסחים, קוף יד בעת זה, ביטוי ידוע, מפורסם, טוב לדעת שהמקור של זה בגמרא, בתלמוד, במסכת פסחים, קוף יד בעת, עמוד א', הקבלה, כן? מה אפשר לדייק מזה? יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. הקבלה אינה עשיית חסד עם הנתינה. כלומר, קבלת העגל היא משנית ביחס לנתינה. במילים אחרות, כאשר העגל יונק, מה קורה? כן? בעתיניה של הפרה, יש גירוי לנתינה נוספת. זה מבחינה ביולוגית. כן? אבל אפשר להעתיק את זה לתחום אנושי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע למדרגה כזו, שכאשר יש מי שמקבל, אנחנו מתגרים יותר לתת. זה המדרגה העילאית הזו שדיברנו עליה מקודם. זאת אומרת, שיש במציאות, כן? צורך לקבלה, אני מתעורר יותר לנתינה. עד כדי כך. זאת אומרת, שהנתינה היא העיקר, והיא מתגרה ומתפתחת כשהיא מזהה חללים או צורך של הזולת. כן. יותר מה שהעגל רוצה לנק, הפרה רוצה להניק בעקבות היניקה של העגל, בעקבות הקבלה שלו, היא רוצה יותר ויותר לתת משלה. למה יש... בוא נראה 14. מה שאכלנו יהיה לסובעה, ומה ששתינו יהיה לרפואה, ומה שהותרנו יהיה לברכה. בוא נקרא את הפירוש. מה שאכלנו לסובעה. הקושי להותיר נובע מזה, כן? מה שהותרנו יהיה לברכה. מה הקושי להותיר נובע מזה שאכילתו ושתייתו של האדם הם מותריות ולא לתכלית הסובע והרפואה. אבל שהן לתכליתן, האכילה והשתייה, אז ההותרה אפשרית ואפילו נחשקת. ומה עוד שלא מחסר דבר אלא מוסיפה, מה שהותרנו יהיה לברכה. כן? וכן בברכת האורח אומרים, ויהיה כשולחנו של אברהם אבינו. זוכרים? אצל הספרדים. ויהיה כשולחנו של אברהם אבינו, כן? ולא יחסר מנו כל טוב. זאת אומרת, אברהם אבינו נתן ונתן, ולא חסר כל טוב. לא חסר כל טוב. איך דבר כזה אפשרי? שאברהם אבינו עליו השלום היה נותן, כי השיג שזה מידת בוראו, לכן לא חסר לו מאום. כן. זאת אומרת, שאתה נותן, אתה בעצם עולה על החוק, כמו שאמרנו, הבסיסי של הבריאה. נתינה, רחמיו על כל מעשיו. ממנה אתה לא יכול להפסיד מזה. כי רק במושגים אנוכיים נתינה זה הפסד. במושגים מוסריים נתינה זה לא הפסד. אז איך ייתכן שתיתן ותפסיד ולא תקבל? לא יכול דבר כזה. כן? ויהיה כשולחנו של אברהם ולא יחסר ממנו כל טוב. אני רוצה ששולחני יהיה שולחן כזה שהנתינה שלי שם תהיה נתינה כמו של אברהם אבינו. לא נתינה לשם כבוד, לא שיגידו שאני צדיק, אלא נתינה מתוך טוב לב. נתינה כזו היא מבטיחה שלא יחסר בשולחן הזה שום דבר. אבל אם הנתינה חורגת מהכוונה הנכונה שלה, גם שיש נתינה, אבל היא חורגת מהנתינה, יכול להיות, מהכוונה, יכול להיות שבאמת יחסר לי. כי כוונתי, למרות שנתתי, הייתה לקבל. זה הייתה כוונתי. כן? הוא יפסיד, ודאי. ודאי. איזה שאלה?
היום כל העסקים מסגסגים.
מסגסגים?
מצמצמים את הזכויות של
הרופאים. אם עושים דבר שהוא נגד החוק או נגד המוסר...
זה מעוגן בחוק.
השאלה, לא, זה שאלה. מעוגן בחוק, מעוגן בחוק.
מעוגן בחוק היום, שהזכויות אין עובד, לעובדים אין זכויות סוציאליות, אין פנסיה, שקבלנים פרטיים, קבלני כוח אדם, השיטה של בשוק החופשי זה כמה אני רוצה טריקים במסגרת כן. החוק לשלם בחוק.
לא, השאלה אם הנתינה הזו מצד המעביד היא בגדר של חסד או שורת הדין. האם ראוי שייתן את זה לפועל? האם ראוי שייתן את זה? זו שאלה.
צריכות להיות
תלויות
ברצון טוב של עסיק?
ודאי. שאלה עד איזה גבול? צריך לראות. שאלה איזה גבול? אבל אם זה דבר שהוא מחויב מצד המוסר ולא ניתן, גם שזה מוגן בחוק, זו בעיה גדולה מאוד. זאת אומרת, מעביד לא יכול לבוא ולומר, החוק לצידי. לא יכול להגיד דבר כזה. אם זה מנוגד, אנחנו מניחים שכל חוק יש בו איזשהו גם היגיון מוסרי. כן? אנחנו מניחים שיש בו איזה היגיון מוסרי. אבל אם החוק הוא מנוגד למוסר הפשוט והבסיסי, זה בעיה רצינית מאוד. זאת אומרת, המעביד לא יכול לרחוץ בניקיון כפה ולהגיד, החוק לצידי. זה נקרא, הוא יכול אפילו נבל ברשות החוק, כן? ודאי, איזה שאלה?
אנחנו לא אומרים לקטרג על יהודים ועל עם ישראל, אבל יש מקום להתכונן, כנגיד, ברשת תופעה היא מקיפה.
צריך לראות על מה מדובר. אבל באופן כללי, אם אתה מרגיש שאתה מנצל את החוק כדי לתת את מה שאתה, לא לתת, את מה שאולי אתה מחויב לתת מצד המוסר, יש מקום לוותר על החוק הזה.
אני לא אומר דברים שרק אני רואה. אני רואה.
זה בעיה גדולה שזה מוגן בחוק, דבר כזה. אני לא יודע על מה מדובר ולא מכיר את החוק, אבל אם יש דבר כזה, זה בעייתי מאוד. ראוי שמעביד ייתן מי שלא. כן, למרות שהחוק פותר אותו מזה, ודאי. כן. 15. זיהוי הדופק הנסתר של חשק ההטבה, כן, תלוי במידת הרגיעה של האדם משטף החיצוניות. אז זה כבר אמרנו מקודם, כדי שנוכל באמת לראות את הקסם שבנתינה, כן, של ההטבה, אנחנו צריכים להרגיע, כן, הייתי אומר את מרוצת הדם, כן, של הקבלה וציפיית השכר וההתעצמות הפרטית. צריך להיות מצב של רגיעה. יום השבת הוא יום כזה, שבו אנחנו שובתים ממלאכה. אלו כל אותם הפעולות שהאדם עושה, לפי תפיסת עולמו, הוא עושה אותם כדי להדיר את ממלכתו. הוא חורש את השדה, כן? הוא תופר את בגדו, כן? וכן הלאה וכן הלאה. ביום השבת אנחנו שובתים מזה. ברגע שיש שביטה של המרץ המעשי הזה, שעניינו זה לחזק את הכנינים שלי, אז יכול להתעורר, להתעודד ולהתגלות, גם הנטייה של ההטבה. נטייה של הטבע. אז זה מאוד מאוד תלוי בשקט הזה, להירגע, כן? להרגיע את שטף החיצוניות, כן.
אתה אומר, אני הבנתי נכון, שואל, החשק, נטייה, תלוי
בהרגעה של החשק של הקבלה. חשק הנמרץ, כן. אתה לא תוכל להרגיש את הרצון לתת. לא תוכל להרגיש את הרצון לתת. כי אי אפשר לשתי מחשבות בעת ובעונה אחת. או שאתה נמצא במחשבת נתינה, או במחשבת קבלה. אי אפשר לשתי מחשבות בעת ובעונה אחת, כי מחשבה מבטלת מחשבה. מחשבת קבלה מבטלת מחשבת נתינה. מחשבת נתינה היא קיימת בתוך הנפש. לא צריך חדש את היש מאין, היא קיימת. רק אין לה את הנתונים המתאימים כדי להתעודד. זאת אומרת, הזרע קיים מתחת לאדמה, אבל אין את הטיפול המתאים כדי שיופיע. כן? אז צריך להירגע, צריך... כן? לא לאפשר, כן? לנטייה הזו לקבל, לזרום בערוצים שמפתחים אותה. הנטייה לקבל, גם היא קיימת בתוכנו. היא קיימת בתוכנו. מה מעודד אותה? איזה עיסוי מעודד אותה? המחשבה על קבלה, הדמיון של הקבלה, הרגש של הקבלה, כל אותם הכוחות, הם מאוד מעודדים את הנטייה הזו. עכשיו, ברגע שאני מרוקן את הנטייה הזו מהכלים שלה, הכלים האופייניים שלה, כן? שבעיקר זה המחשבה. מחשבת הקבלה, זה העיקר. בעקבות המחשבה, הרגש מצטרף והדמיון מצטרף. אבל אם אתה מסיח דעת מהקבלה, כלומר, כן? השכה דעת, זה פשוט, כן? אם אני עושה פעולה מסוימת ויש לי אפשרות גם לתת שם וגם לקבל, כן? אני מחלק עיתון הצופה, כמו שסיפרנו. ועכשיו אני מחליט שאני מקדיש את מחשבתי לטובה שאני עושה לאותו אדם כשמקבל את העיתון. אני יכול להחליט על מה לחשוב. אני לא יכול לחשוב דווקא עכשיו, חילקתי עיתון, עוד חצי שקל. וואי, מ-3 עד 4, יש לי כבר 700 שקל. לא. אני, את המחשבה הזו, היא נמצאת אצלי, אבל היא ברקע. ויחד איתה. לא במקומה, יחד איתה, על באופן שלא מפריע ולא מעכב. אני מפתח את המחשבה שאני מיטיב לאותו זקן שמקבל את העיתון. אני משמח אותו. אני חוסך ממנו תרחה, וכן הלאה. למה לא? אבל מחשבה כזו לא תוכל להתפתח אם אני לא ממתן את מחשבת השכר. זה בעיקר תלוי במחשבה. זה מופיע הרבה בספרי המוסר, שהכל תלוי במחשבה. מכאן הכל תלוי, כן? כל הרעש והציסה הנפשית של שאר הכוחות, הן מתחילות להתפתח בעקבות, כן, אפיקי המחשבה שלי. שם זה מתחיל. כן. אפילו. אלא אם כן הערכה נצרכת לך כדי לזקוף את הקומה ולהתמלא בכוח להמשיך את הפעולה. כן? לקחת מזה... כן. לקחת מהערכה רק את הדבר הנצרך לקיום ממש. כן, כן. אבל לא את הקולסטרול הרע, כן? של הערכה. כן. יש את הקולסטרול הרע של הערכה, כן? שזה מה שעושה אחרי זה את התאימת הלב. כן. לקחת את השומן הנצרך, לבנות השרירים של הנתינה אחרי זה, כן? אנחנו זוכרים, דיברנו על זה הרבה בעניין של בעניין של המודעות העצמית, שיש לנו צורך לקבל גם מחמאות לפעמים וכולי, דיברנו על זה דווקא ביום שלישי האחרון, אם אני את זה, כן. אנחנו צריכים לפעמים מחמאות כדי להתחזק, שנוכל להמשיך. זה מה שנקרא, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זה לא לשמה, אמנם הערכה, אני חזק, אני טוב, שמו לב למעשיי, אבל זה נותן לי כוח כדי להשקיע יותר בנתינה אחרי זה, כן. כן, אבל לא משמעות של כבוד, או של, כן, לעשות במה לעצמי, כן, אני ואפסי עוד, כן, זה לא. יזהר מאוד שזה לא יזרום למקומות האלו, כן? כן. זה לא טוב. על זה אמרה התורה בפשטות. אפס, כי לא יהיה בך אביון. תראה שלא תהיה אתה אני. כמו שאמרנו, כי אם תהיה אני, לא תוכל לתת. לא תוכל לתת. לא תוכל לתת פיזית. לא תוכל לתת גם נפשית. כי אדם אני הוא גם אדם שדעתו לא מיושבת. לא מיושבת. היה אחד החכמים, רבא שמו, שבתקופת ניסן הוא היה שולח את התלמידים שלו לעבוד. לכו תעבדו עכשיו בתקופה הזו. זה אחד היסודות של בין הזמנים אגב. מהגמרה הזו. שבתקופת ניסן ותשרי הוא היה שולח את התלמידים שלו לעבוד. למה תעבדו? כדי שתוכלו לשבת ולימוד תורה בנחת. כי אם כל הזמן הפרוטה לא תהיה מוציאה בכיס, וכל מן תהיה מודאג, לא תוכל גם להבין את התורה שאתה לומד. הדעת לא מיושבת. אז ודאי ובדאי.
ולחשוב גם על
ה... מה?
מותר לתת מתוך אינטרס שאני זוכר במצווה. חמדנות למצוות
כזו? יש לזה מקום. אם אתה לא במדרגה... המדרגה הכי גבוהה זה לתת... לשם קדוש ברוך הוא, כן? קדוש זה רצונו שאנחנו ניתן, ונהיה מטיבים זה לזה. זה המדרגה הכי גבוהה. אבל יש בדרך כמה וכמה מדרגות. אחד מהם, כן? זה החמדנות של המצוות. כן? כמו אותו רב ששת, שאחרי שהוא למד יום שלם תורה, אז הוא, כמו שאמרתי מקודם, הוא שם את היד על ביתנו ואמר, חדתי נפשי, תשמחי נפש שלי. לך שניתי, לך קריתי. הוא הרגיש את הבטן ואמר, אה, הבטן מלאה בדברי תורה. עונג! פשוט עונג, תאווה. מה? אבל שוב, שזה לא יבוא לתחרותיות, כי זה יכול, חס ושלום. זה יכול, תחרותיות זה דבר שיכול, בוא נאמר, לשמש טרמפ ליצר הרע. כן? בסופו של דבר. למרות שזה בתחום של מצוות. אבל יצר הרע יכול להיכנס פה בתוך הדבר הזה. צריך להיזהר. להתחרות עם הזולת זה בעייתי, כי כבר אני מעמיד אותו מולי מי טוב יותר. זה כבר בעייתי, כן? מכניס אותך לאזור, למקום, למרחב של קנאות, של תחרותיות, שאפילו שנאה יותר מוכן. צריך להיזהר מהדבר הזה. צריך להיזהר מזה. לא לרבות בזה, כן? כדאי שבעיקר, כן? הייתי אומר, הדיאלוג יהיה בין אדם לעצמו. קיימתי מצווה? אני יותר שמח. איך כתוב שמה? הסביע בטובו, תראה בנפשו, סובה, רצון ורוח נכון, נכון וברוח. לשמוח, כן? בהתפתמות הרוחנית שלי. שסוף סוף היא לתועלת הבריאות. כי אם אני מפותה מבחינה רוחנית, עכשיו אני יותר יטיב, יותר יטיב. אבל יש מקום להרגיש את הסיפוק, כן? הנפשי הפנימי, כן? בהתמלאות החוק של הנתינה. כמו אדם ששוטה, כן? היה מאוד צמא. הוא מרגיש, ההרגשה הזו, כן? הנחת הרווחה הזו, היא חלק ממילוי של חוק נפשי, וזה בסדר. זה בסדר. זה נכון מבחינה פיזית להרגיש את העונג הזה, ואת ההשתחררות מן המועקה, ודאי וודאי שזה נכון מבחינה נפשית. להרגיש את העונג שביותי חסיד, ביותי נותן ומיטיב, זה עונג, זה עונג קשר, נקרא לזה כך. להגיד לך שזה מהדרין? לא. אבל זה קשר. זה לא גלט, אבל זה קשר. זה יכול לעלות על שולחנו של יהודי. זה יכול לשמש בסעודת מצווה. אין שום בעיה. זה לא יחשב לאבון לאכול את המזון הזה. זה קשרות בכלל, בכלל לא רע. כן? בסדר גמור. ולכוון שיבוא יום, בעזרת השם, שנזכה באמת למעלה יותר גבוהה, של לעשות רצונך חפצתי. וזו הסיבה שאני עושה חסד. לעשות רצונך חפצתי. כן. כן. טוב, ההזדמנויות של הנתינה אינסופיות, בבית ומחוצה לו, כמרגליות זרוקות באשפה שאינן מנוצלות. יש קצת ניסוח ככה, בחרתי לנסח את זה בצורה כזו. אבל אחרי שדיברנו את כל הדברים שאמרנו, כדאי שנתחיל לשים לב על כל המרגליות שזרוקות על הרצפה, כן? ובעצם לא מנצלים אותם. זה מה שאמרנו מקודם בקשר לעניין של צורת האדם לזולתו, שיש לנו כל כך אפשרויות, כל כך הרבה אפשרויות ביום בעצם לתת. אנחנו נמצאים בתוך הנתן, אנחנו כבר נותנים, אנחנו לא צריכים לעשות פעולה נוספת, כן? כמו שראינו שהרבה מפעולות היומיום שלנו הן בעצם נתינה. לפחות נטפח את כוונת הנתינה שבתוך המעשה. במילים אחרות, באמצעות המחשבה, כפי ששאלת מקודם יוסי ועניתי, באמצעות המחשבה ננתב את הפעולה לאיזון נכון בין קבלה ונתינה. שאני בתוך בית המדרש ולומד תורה, נע להקדיש 20 שניות למחשבה. שבעצם היותי בתוך בית המדרש, אני תורם לאווירה התורנית של לא דומים מועטים העושים את התורה, למרובים העושים את התורה. 20 שניות אני אקדיש למחשבה שאני תורם, כן, לחבריי בעצם הנוכחות שלי כאן. וכן הלאה והלאה. בכל פעולה שאני עושה. בכל פעולה שאני עושה. נגיד שנבחרתי להיות התורן בחדר אוכל, עכשיו אני אקדיש מחשבה לתועלת שצומחת לזה, גם לחבריי, גם לפועלי המטבח, וכן הלאה וכן הלאה. כל שרשרת המזון שנהנית מני. לחשוב על זה קצת. זה המרגליות שמסתובבות ככה בלי סוף. וזה לא מנוצל. והמרגליות האלה זה מזון הנפש שלנו. עליהם חיו יחיה. מזה אנחנו חיים. אנחנו חיים מנתינה. אבל אם הנתינה מסתתרת מתחת למעטפת החיצונית של המעשים שאנחנו עושים ביום יום, והיא לא בולטת, האופציה הזו, האפשרות הזו, היא לא בולטת ולא מזדקרת לעינינו, אנחנו מפסידים. זה כאילו לקחנו אוכל, ובמקום ללעוס אותו, פשוט טעמנו אותו על קצה הלשון. טעמנו איזה טעם מסוים, כן? אבל לא לעסנו. לא לעסנו. לא תחנו. בעצם לא זנו את עצמנו. אותו דבר ביחס למעשים האלו, שמצפים ליחס העמוק מצידנו, יחס הנתינה. ואז מגלים מתוכם את אבות המזון המעשים האלו, מעצימים אותנו, מפתחים בתוך נפשנו מידות טובות נוספות, ומגבירות את היכולת לנו להבא, ללטש את היהלום הבא, אותו מעשה נזנח, שלא שמנו לב אליו אתמול. היום כבר נשים לב אליו, כי פיתחנו את המבט של איזה אפשרות נתינה תמונה פה? אני כבר הרבה יותר רגיש לאופציה של הנתינה בתוך המעשה. למה? כי מצווה גוררת מצווה. אתמול השקעתי 20 שניות, עכשיו אני הרבה יותר רגיש. העיניים הרוחניות שלי נפתחו, ואני מזהה את פוטנציאל הנתינה. והמעשה הפעוט והקטן שכזה, מבחינתי, מבחינתי, עכשיו אני נעשה ממנו מיליונר. ממנו לבדה. מהפרוטה הזו. מאותו מעשה פשוט ובנאלי. שלא מסתכלים עליו, זה כמו אבנים ברחוב. אני הפכתי אותו לזהב, נהפכתי לאלכימאי. הפכתי אבן לזהב. הפכתי מעשה פשוט בנאלי יומיומי, שכמוהו יש מיליונים. הפכתי אותו לפרוטה של זהב. דבר פילי. כך מגבירים את היכולת. טוב, נעצור כאן. שבת שלום.